בסדר. טוב, שלום לכולם. שיחות הרב צבי יהודה, אנחנו לומדים כאן. ויש פה כמה פנים חדשות, אז אני אחזור רגע לאיזה נקודה יסודית שקשורה לדברים. שהרב צבי יהודה מצא מהלך מדהים בפרשיות השבוע. הוא כל הזמן מדבר על סדר זוגי, זוגיות הפרשיות. כאשר מבראשית, בראשית נוח, שתי פרשיות אוניברסליות, כלל עולמיות, מעשה בראשית, היום אין לנו עסק מעשה בראשית. בלך לך, מתחילים לפגש איתנו, עם עצמנו, עם עם ישראל, לך לך וירא שתי פרשיות של אברהם אבינו. חיי שרה תולדות יצחק אבינו, ויצב וישלח יעקב אבינו. וישב מקץ השבטים, ויגש ויחי, תחילת ההתגבשות של העם ישראל כבר ככלל. שמות וירא, הכנה ליציאת מצרים. בו בשלח, יציאת מצרים. יתרו משפטים, מתן תורה. שבאחד מהם זה יותר העניין בעצמותו, כמו יתרו, זה עצם המתן תורה. משפטים זה ההתפרטות של הדברים. תרומת תצווה, הכנה להקמת המשכן, ויקל פקודי הקמת המשכן. ובאמצע יציאה מהסדר, פרשת כתיסה, פיצוץ בסדר, חטא אין לו צירוף, אין לו חיבור, שבוע הבא נדבר על זה. בתרומת הצווה, בעיקרון הוא אומר, הכנה להקמת המשכן, אבל הדברים שהוא אומר, הם הרבה יותר מזה, זה שתי הפרשיות, אני אולי הבאתי פה דברים שכבר הבאתי בתרומה, הרב צבי יהודה מדבר על דבר, נקודה אחת מאוד מאוד בסיסית וחשובה, שנראית לנו אולי איזה שמימית, אבל הוא אומר, זה לא שמימי, הרוחניות זה לא משהו שמימי, זה משהו מעשי, רוחניות זה קודש. ועל מה הוא מדבר? על השראת שכינה. שכינה בתוכנו, יש שכינה, ושכנתי בתוכם, זה לא רק איזה ציווי פעם לעתיד לבוא, שיהיה וזהו, זה קיימות, זה כל הזמן נמצא, שכינה ביניהם. ועכשיו היינו בשער ברכות, באנו ככה מתוך השכינה ביניהם של חתן וכלה, ושהרב טויבר דיבר על זה שבקודש הקודשים, דיבר יפה הרב טויבר, אמר, עם ישראל בגלות, איפה הוא פונה? לכיוון ארץ ישראל. בארץ ישראל, כיוון ירושלים. ירושלים, כיוון המקדש. במקדש, לכיוון קודש הקודשים, כן? תבואו לכותל, תראו איך אנחנו מתפללים, גם בשבת האחרונה, הייתי שבת שעברה, דיברתי הרבה על המפגש עם הכותל, גם השבת זכיתי להיות. ואנחנו עומדים, באמת בכותל צריך לכוון קצת, לצדד את עצמך לכיוון, כן שם, מה שזה כאילו כיפה זה לא, זה שלהם, מקום המקדש שלנו. אתה מכוון את עצמך. יש מקום, אם את נכנסים לתוך המנהרות, בפנים, אז יש לך מול קודש הקודשים. שם אתה מתפעל ישר. בסדר, ישר. כן, מה? כן, או שאתה עובר, אם אתה עובר, לפעמים אתה, יש שם עושה איזה סיור במחילות שם, ועובר, כותל הקטן, הכותל הקטן הוא גם כן מערבי, הוא המשך הכותל המערבי. הוא המשך הכותל המערבי, די מול, כאילו, אולי עדיין עוד לא. במנהרה בפנים, אז יש גם מקום, אם אתה עובר את הקודש הקודשים, אתה כבר מתפלל ככה, אבל לרוב לא מתפללים שם. אז רוב התפילות זה או קצת שמאלה, או מול הקודש הקודשים ישר, איפה שהיה שם, בית הכנסת של הרב גץ. פעם עשינו שם, ארגנו מסיבת סידור לכיתה שלי, ועשינו את חלוקת הסידורים שם. הבאנו איזה רב, וחלקנו את הסידורים שם, בבית הכנסת של הרב גץ, מול קודש הקודשים. והיה... היום אנחנו עושים את המסיבה כאן, והולכים עם הסידור, תפילה, עם האבות והילדים, תפילה ראשונה עם הסידור בכותל. ככה אנחנו... טוב, אז זה השראת שכינה, אומר הרב צבי יהודה, זה ממש. בואו נראה, הוא היה אומר, כל מה שאני אומר זוגיות, אבל יש לנו גם משהו של שלוש, קדושה משולשת. הנה כאן, מקור אחד. ענייננו מבוסס על קדושה משולשת. יציאת מצרים, מתן תורה והשראת שכינה, ושכנתי בתוכם. א', נכנסנו למצרים, בתור משפחה, ויצאנו עם. כן, העובדה שביטוי זה הופיע לראשונה מפיו של גוי, אינה פה גם כלל וכלל. כן, שפרו אומר, הנה עם בני ישראל. כן, המילה הראשונה, הפעם הראשונה שכתוב, עם בני ישראל, זה אומר פרו. אומר אבא שלה, זה לא, לפעמים דברים יותר עליונים, יותר מיוחדים, מופיעים דווקא דרך, בצורה מסובכת כזו, כן? ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. כן, אז זה לא פוגם. אנו עם שהוא סגולה מכל העמים. ועל ידי יציאת מצרים אנחנו כבר לא עבדים לעבדים. אדם שנמצא בעבדות אינו אדון, אינו הוא בעצמו. לפני כן לא היינו אנחנו כביכול. עכשיו נעשינו עצמאים, עצמיים, עצמות, כן, ועצמאים. אנו עם השם, השייכים לעבדות השם בשמחה. עבדות השם, לא עבדים לעבדים. רק ככה מתבטא הרצות, אנחנו עם של עבדים משוחררים. אנחנו כבר עבדים משוחררים, אנחנו כבר לא עבדים יותר. זה יציאת מצרים. ב', מתוך כך מגיעים למעמד הר סיני. מתן תורה וקבלת התורה. היה מדבר, מתייחס לעניין שלנו, מתן תורה וקבלת התורה. מתן תורה מצד הקדוש ברוך הוא, קבלת תורה מצידנו. התגלות נשמת ישראל. חיינו ורחמנו, כן? כי הם חיים ורחמנו, ובהם נגיע יום ולילה. מתוך אשר בחרמנו מכל העמים, ביציאת מצרים, כעם, מגיעים לבנתנו לתורתו. להופעת הנשמתיות והמהות הפנימית שלנו. יציאת מצרים ומתן תורה, הם שניים שהם אחד. אבל כאן, זה הדגשה מאוד מעניינת של הרב צבי יהודה. הוא אומר, יפה מאוד, יציאת מצרים ומתן תורה, דברים חשובים, אבל זה היה ונגמר. זה היה לי איזה כמה שעות וזה נסתיים. לעומת הדבר השלישי, שהוא קיים כל הזמן. בואו נראה. ג', אמנם שני אלה הם התרחשויות היסטוריות שירו במסגרת של זמן ומקום. הם דברים נוראים ונשגבים, אבל הופעתה מוגבלת בזמן מסוים. מה שאין כאן שכינה, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולעזוב את עמי ישראל לעולם. זה ההפטרה שקראנו, הפטרת פרשת תרומה. לעולם, מה שאני רוצה יודע, אני כאילו קורא את השיחות, והוא כל הזמן מדבר על זה. יש שכינה, זה קיים. עוד מעט נראה, איפה הוא אומר? איזה משפט שראיתי. אידאות, רוחניות, זה דבר מציאותי. זה לא משהו מרחף בשמיים. עוד מעט, כן? זה מציאות. מציאות קיימת. איפה יש עוד דפים פה? הסתובבו? יש מה, הבאתי מספיק. כן. בסדר, ג' במקור אחד, שורה 10. שני אלה התרחשויות היסטוריות שאירו. כן, רגע, קראנו את זה לעולם. זאת התחדשות של מציאות קודשר ברוך הוא שכינתי לעד ולמי עולמים. השראת שכינה הזאת, כן, אולי מישהו היום אומר, בסדר, יצאנו ממצרים, מתן תורה. מה כל המשכן הזה? לוקח 4 פרשות. גם בקיטיסה יש חלק. כן? 4.5 פרשיות עוסקים במשכן. מה העניין? העניין הוא השראת שכינה. שכנתי בתוכם. וזה דבר, זה השיא של הכל. לזה זה נועד. הקדוש ברוך הוא היווה למושב לו. היווה הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו למטה.
מה זה היווה?
היווה, רצה. היווה, רצה. טבעה, כן, היא טבעה, כן. להבין את זה, כאילו זה נשמע איזה משהו כזה, כל עוד אין לכם עכשיו איזו שיחה רוחנית כזו על השראת שכינה וזה. אני רוצה שתצאו מזה, כאילו, הרב צבי יהודה מוציא אותנו מזה, הוא אומר, תראו, זה לא משהו כזה רוחני, כזה מטאפיזי, משהו, לא, זה מציאות. בשבוע שעבר מאוד דיברתי על זה, אפשר גם לפגוש את זה בכותל המערבי. לא אחזר עשה עוד פעם, כמה דיברתי על זה. אה? כן. עכשיו, רב צבי יהודה נפטר באדר, פורים, י"ד באדר. אז השנה יעשו באדר א', וזה... יש חלק... זה מחלוקת, אם אדם נפטר באדר רגיל, מתי עושים את היורצייט שלו? בעיקרון, אם באדר רגיל, עושים באדר ב', כמו יום הולדת, להבדיל, בר מצווה, כן? אבל רוצים לציין את ההזדמנות. כן. אז יעשו איזה, יש איזה כנס גדול בענייני האומה, 40 שנה הרב צבי יהודה. מה? יעשו, כן. כן, כי אחר כך פורים וזה, כן. גם פה, פה אנחנו, שאנחנו עושים בדרך ההזכרה לרב צבי יהודה, עושים את זה ביוד ב' יום לפני התענית גם, יום... בדרך עושים פה יום יום לפורים והרב צבי יהודה, אני תמיד מביא פה איזה ימים. השנה יש, בסדר. כך וכך, העיקר לזכור, אני לא צריך לעשות יורצייט לרב צבי יהודה. זה קיים כל הזמן. אני לא חושב שיש יום שאני לא מזכיר את הרב צבי יהודה באיזה הקשר, אני לא חושב שקורה דבר כזה. אם אדם נפטר באדר בית, ודאי שעושים באדר בית את ההזכרה שלו. כן, אם באדר בית... אמא שלי, היום אי באדר, נכון? היום אי באדר. אמא שלי נפטרה באי אדר בית. אז היום ככה זאת הרגשתי כזה אי אדר א', אבל נפטרה באי אדר בית, אז מלא ההזכרה באי אדר בית. בכל זאת, שיהיה לי עילוי נשמתה, אני כל יום לומד לי עילוי נשמתה. לאבת תעוס. אבל כל יום אני מזכיר. אבל עושים באדר בית. מי שנפטר באדר בית זה פשוט. עוד פעם. שורה 13 מקור אחד. זאת התחדשות של מציאות קודשא בריך ושכינתה לעד ולמעולמים. גם ליציאת מצרים ומתן תורה יש ערך שקיים לעד ולמעולמים, ודאי, מצד חשיבותם. אבל עצם המעשה תפס חלק של זמן ונסתיים. אבל פה, כן, לא שוב בלי להגיד, טוב, זה היה ונגמר, מתן תורה היה ונגמר. לא, ודאי שזה מלווה אותנו ויש ערך למתן תורה. אבל שכינה ושכנתי בתוכם, הוא אומר, זו עובדת המציאות, היא נצחית. כך מתבהר בהרבה מקורות שהשכינה היא תמיד בתוכנו. יש זיווג של קודשא בריך הוא שכינתי, והדבקות הזאת קיימת לעולם. התחלתי להגיד שהרב טויבר, כאילו אמר, אז הכל פונה למקדש, הכל פונה לירושלים, לבית המקדש, בית המקדש, קודש הקודשים, מי שם בקודש הקודשים? מול הפרוכת. מה יש שם בפרוכת? פני איש, פני אישה. זה מראה שאיש ואישה זוכו שכינה ביניהם, זה ממש, השראת שכינה, הכל מכוון לדבר הזה. מה? כן. אדם אחר, נאמר, אדם אחד שנכנס ביום כיפורים, אבל הכל פונה לחיבור, כן, לקשר הזה, שהוא מבטא את הקשר בין ישראל וקודש הבריחו. ושם היה יורד הזה, ושם היו מקטרים את הקטורת, והיה יוצא ענן, ומשם השם, משה היה מדבר, שומע את כל השם מדבר אליו מבין שני הקרובים. זה מקום השראת השכינה, זה השיא. מקור שתיים. אותו דבר, אני פשוט, הדברים דומים, רציתי שתרגישו את הרב צבי יהודה באמירה הזאת. שתיים, השכינה שוכנת בתוך כנסת ישראל, בתוך עצמיותנו ומהותנו. בגמרא ברכות נאמר, כן, כתוב שאדם שאוכל בלא ברכה, גוזל את אביו ואמו. מה זה אביו ואמו? אין אביו אלא קודשא בריך ואין אמו אלא כנסת ישראל. כי קודשא בריך ושכינתי, הם מלך ומלכה, כן, כמו שאמרנו בקרובים. כן. קיימות המון מדרגות בהשראת שכינה, וכולם נמשכות מן היסודות המקורית ששכנתי בתוכם. אין השכינה זזה, מהכותל המערבי, כן, כיום, זה ההזדמנות שלך, לפגוש שכינה. איך אתה לא מנצל את זה? כל פעם אני אגיד לכם את זה. השבת הייתי אמור לא ללכת בגשם כזה, אבל היה לי נכד, והנכד רצה ללכת לכותל. סבא הולכים לכותל. אמרתי, טוב, גם פעם קודמת שהם היו, בשבת, לפני כמה חודשים, אכלתי בו בבוקר במכון, לא יכולתי ללכת. אמרתי, אני הולך מה שלא יהיה. הלכנו, היה בסדר בחזור, וואו. קיבלנו, זרקתי עליכם מים תאורים, ותיארתם. אז עד שהגענו הביתה. אבל אמרתי לנכד, היה, הוא עוד מעט 13 ברמיץ. אמר, ככה, בא, גענו רטוב. היה שווה? אמר, כן. הוא בכלל לא ניבל מהגשם. גם אני לא כך ניבלתי, אבל אני אגיד, התחלנו ללכת, ראיתי שזה חזק, מדוע, נחכה קצת טוב. אחרי שתי דקות אומר לי, יאללה, סבא, נמשיך. טוב, 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 בסדר, אני מה שאתם אומרים, אני לא... ברוך השם, שהם חלוצים, הם לא... אז הנה השכינה זזה. מה אמרת? כותל? כן. אבל שהוא יודע, עם כל פגישה שלנו עם הכותל, מתחדש בנו משהו. אחר. צריך... הרב טאו מביא, גם שהרב צבי יהודה אומר, שהוא עומד ליד הכותל, הוא מרגיש את הרגשות. אחד, שהוא מרגיש את הערה, ואחד, שהוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם, ומשם מסתכל על העולם כולו. ככה, ככה הרב צבי יהודה היה בכותל. מערבי? מערבי? יש בזה, זה גם, יש איזה משמעות, לא, יש איזה משמעות. כן, שכינה במערב, ו... אני אומר, אבל יש איזה משמעות, שכינה במערב, אני אומר, כי יש מחלוקת בגמרא, בסכת בבא בתרא, האם, יהיה כתוב שם שאסור לעשות חנות פורסי, בורסי זה אורות שיש להם ריח רע, אסור לעשות את זה בכיוון מערב. למה? גמרא אומרת שכינה במערב. ומביאים עוד כמה שכינה במערב, ובלי גר רבי, לא יודע מי, שאומר, שכינה בכל מקום. אז אמרתי, מה, יש מחלוקת? איזה מחלוקת? מה, יש מישהו שיחלוק ששכינה היא לא בכל מקום? יש מישהו שיחלוק על זה? ודאי שיש שכינה בכל מקום. אבל המנדה אמר שאומר שכינה במערב, אני אומר, מה זה מערב? מערב זה מקום השקיעה, מקום החושך. יש שפעמים מצבים של חושך, של משברים, של... של... אז אדם אומר, אולי איפה קדוש ברוך הוא? אתה נמצא פה? הוא עזב אותי חלילה. לא, שכינה במערב... זה כמה שמונה יותר גדול, שגם המשברים, גם בחושך, קדוש ברוך הוא נמצא. זה הרעיון שאני אומר, שכינה במערב. ולכן, בתוך כל החורבן, בתוך כל הזה, שכינה בכותל המערבי, שקדוש ברוך הוא אומר לנו, שגם שעכשיו זה חושך, וזה סך הכל מה, זה כותל, זה מה? זה כותל של, לא של בית המקדש, זה כותל של העזרה שיקפה את בית המקדש. קדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא איתכם. כל דודי דופק, אני פה. זה הרעיון. לכן הביטוי הזה, שכמה, כותל מערבי הוא. הוא חזק, יש לו משמעות. זה לא סתם, כל כך הרבה תפילות שם התמלאו. חשבתי שבת כזו, גשם וזה, הלכנו, כמה אנשים, רוב המניינים הקבועים היו בכותל. אנשים שבאים, באים, לא, אין חשבון. אמן, ממש התפעלתי מזה, חשבתי יהיה פחות, כאילו... היה פחות, לא, היה פחות, לא אפשר להגיד שלא. היה גשם כל הבוקר של השבת, היה גשם. ראיתי אנשים, יש אחד תמיד, אני חוזר בסביבות... תשע, לא יודע, הוא הולך להתפלל בעשר. יהודי, לא צעיר. אני ברחוב יפו, הוא הולך הצד השני. אני רואה אותו, הולך, בגשם, וזה הכל. כבר יש לנו פגישות כאלה עם כל מיני אנשים, בהלוך, בחזור, ככה קביעות של אנשים. אם היינו פוגשים איזה מישהו מלפני 100 שנה בחוץ לארץ, כן? והיינו שומעים איזה הרגע היה להם בכלל להיות בארץ ישראל, להיות בירושלים, בכותל, אז היינו רצים כל יום לכותל. אנחנו לא מבינים, אין בעל הנס מכיר בניסו, שאנחנו פה בירושלים, אנחנו... הרבה כותל בידינו, כן. גם, ברוך השם. שם אנחנו עוד לא נכנסים. אני בשתיים. שכינה... שוכנת בתוך ישראל. אז הייתי כאן, אין השכינה זזה מהכותל המערבי, שורה 5. וכן הרמב״ם פוסק שגם בזמן הזה, שאין בית מקדש, אסור להיכנס לקום המקדש, כיוון שאנו בחזקת מאה מתים. האיסור להיכנס לבית המקדש בתומה, אינו מצד הבניין, אלא מפני השכינה, השכינה אינה בטלה. קדושה נמצאת שם. שכינה היא חיי הנצח של כלל ישראל, ואין היא בטלה. בתחילה לא היה אלא משכן, שהיה הכנה למקדש. אבל גם המשכן וגם המקדש, הם אחיזה בבית מתוך, ושכנתי בתוכם. כפי שאמר שלמה, בזמן חנוכת בית המקדש, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולעזב את עמי לעולם. וההשתכנות הזאת בתוכנו, במובן שכלל ישראל נמצא בארץ ישראל, מתגלה במדרגות. יש כל מיני דרגות בשריד של הכותל המערבי, אבל כתוב גם במסכת אבות, נכון? 10 שיושבים לומדים תורה, שכינה ביניהם. כל בי 10 שכינת השריה, לכן צריך מניין. כי השרה הם כאין חלק מן הציבור, ויש להם ערך ציבורי של כלל ישראלי. השראת השכינה היא שם השם הנקרא עלינו, ושם השם הוא התורה. כפי שמסביר רש"י במסכת ברכות, על הפסוק, כי שם השם יקרא, כן, הגמרא שם שואלת, מניין שהם מברכים ברכות התורה, לפני שלומדים תורה. הגמרא מביא את הפסוק הזה, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו. מה, איפה כתוב זה תורה פה? כי שם השם זה התורה. כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו, תגיד ברכה לפני כן. שהתורה היא שם השם. לכן, בסדר הקמת המשכן, בתחילת ציווה כבר יכול לעשות את הארון. עוד מעט נראה את זה עוד יותר בפורט. במונחת התורה, שהיא נשמת בית המקדש, הוא ארון העדות, עדות השם נאמנה. וממנו יש התפשטות אל כל המדרגות האחרות. גם בפרקי אבות יש פגישה בין שכינה ותורה. עשרה שעוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. וכן חמישה, וכן שלושה, שניים, ומניין שאפילו אחד, שנאמר כל מקום אשר, אזכיר שמי, אבוא אליך וברכתיך. עכשיו לומד תורה, להשראת שכינה. אז לא צריך אפילו ללכת עד הכותל. אם יש לי זמן, אני אחר כך אחרי התפילה לומד בכותל. אז זה בכלל... כן, בסדר, אבל מה מדרגות? יש מדרגות בהופעת השכינה. זה לא... אי אפשר להשוות את מה שאחד לבין ישיבה שיושבים ולומדים תורה. אתה בבית המדרש, אתה... זה משהו אחר. צריך ללמוד בבית המדרש גם. כן, כי כל התורה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. התגלות של השם בעולם. אנוכי, בכלל המילה אנוכי, מה זה אנוכי? ענה נפשי, כתבית יעבית. אני כתבתי את עצמי ונתתי. כן, התורה היא התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ממקור 2 אני עובר ל3. בצד. לעומת, עוד פעם, יציאת מצרים ומתן תורה שהן עובדות מציאותיות, שכינה התחדשות הקיימת לנצח. ויש צורך אלוקי שזה ייחס בבית, כן, בתחתונים. כי בחר השם בציון. כשם שיעקב בחר לו היה, בחירה אלוקית אינה מקרית. המהר"ל מברר שגם בניסים ובדברים אלוקים יש סדר. כן, זה פלא, כי נס, זה נראה לנו איזו יציאה מהסדר. אומר המהר"ל, לא. נס, הוא גם כן, יש לו איזה חשבון. יש סדר אלוקי בניסים. אבל לגבי עניינים גדולים, אלוקים צריך פקיחת עין מיוחדת. בחירה אלוקית היא בחירה של בורא העולם, יוצר האדם, קורא דורות מראש. היא בחירה של סדר הבריאה, הכולל, דומם, צומח, חי, מדבר. ואנחנו עוד יותר מזה, אתם קוראים אדם. אתם אדם ציבורי כלל ישראלי מיוחד, שמופיע בהמשך להבטחת השם, לאברהם אבינו, וישחה לגוי גדול. ארבע, יציאת מצרים מהיסוד, והמעשה שיש לו ערך לכל הדורות, אבל המעשה היה, משך זמן מסוים מסתיים. מעמד הר סיני ותת רגמי, מעשה שהיה באותו יום, אותו שעה, והסתיים. אבל ושכנתי בתוכם, אינו איזה אקט היסטורי, אלא נצח ישראל, שנמשך מאז ועדנה, עכשיו ולכל הדורות. התורה השמית יורדת אלינו, ובזה יש השראת שכינה בתוכנו. יש לנו ערך אלוקי היסטורי. זה, הרב צבי יהודה בא להגדיף שהוא ככה, להגיד גם שהשראת שכינה זה דבר מציאותי, וגם שזה נמצא, זה מלווה אותנו, שנדע את הערך שלנו. איזה עם אנחנו? אנחנו עם של השראת שכינה. אל תזלזל בעצמך. גם אתה באופן יחיד. גם אומרים שם יחוד קודש הבריך הוא שכינתי. כל אחד מישראל הוא גילוי, הוא ניצוץ של שכינה. אל תזלזל בעצמך, אתה אל תרד למקומות שזה לא מתאים. אתה נושא את הניצוץ האלוקי בתוכך. תעריך את עצמך, תגדל את עצמך. יש לנו ערך אלוקי, היסטורי, לאומי לכל הדורות. מאז יש מציאות של שייכות שכינת השם בעולם. אנחנו הורדנו את השכינה בעולם. אור החיים אומר, מקור 4, שורה 7, שהשכינה היא כלל ישראל. ורב צדוק מלובלין אומר שבתוכם מובנו בתוך לבבות כל אחד מבני ישראל. הכל עניין אחד. השכינה השורה בנשמת כלל ישראל מתפרטת לפרטים מכל מקום מאז ועדנה. השכינה תמיד שורה וקיימת בישראל. יש גם שכינתה בגלותה. אבל כמובן התגלות השכינה בכל תוקפה ושלמותה, כשעם ישראל נמצא בכל בריאותו, במקדש ומלכות, נבואה וסנהדרין. וכל העבודה הזאת מתחילה בפרשת תרומה, ושכנתי בתוכם. ובספר המלכים, תפילת שלמה על בניין במקדש, יש לזה המשך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא עזוב את עמי ישראל. המציאות הנשמתית וכן הזאת חיה וקיימת לעולם, לכל הדורות. פעם, אני אגיד לכם, אני קורא שאני זוכר את הציטוט. אני אוהב להזכיר פה דברים שתלמידים מכיתה א', שהיה לו טיפה עם ילד, למדנו את ברכת, אני למד אותם כל שבוע, כיתה א', ברכה אחת בשמונה עשרה. והם מוסיפים, וכל פעם מוסיפים, עוד ברכה, עוד ברכה, עד סוף השנה, אנחנו אומרים כל שמונה עשרה כבר, הם מתפעלים, אתם לא יודעים, תפתחו את הדלת יום אחד, תראו מה זה כיתה א', והם כיתה שמונה עשרה. זה משהו, מעין עולם הבא. דווקא זה החלק היותר רציני אצלהם, הם עומדים, מתפללים, מאוד מיוחד. הנה, עכשיו השנה אנחנו עם קורונה וזה, הגענו לברך עלינו. נתקדם, עד סוף השנה, נקווה נגמור את ה-18. ודאי שנגמור. הפעם שואל אותי ילד, למדנו המחזיר שכנתו לציון. אומר לי, הרב, מה זה המחזיר שכנתו לציון? אבל כתוב ששכינה לא זזה מהכותל המערבי, אז היא תמיד נמצאת כאן. אז מה זה יש להחזיר? וואי, אני מתעלף. מאיפה באה לו השאלה הזאת? 50 שנה נתפלל 18, הפעם לא שאלתי את השאלה הזאת לעצמי. תמיד אני אומר שהם שואלים שאלות, אני מתפלל שאליהם גם תשובות, כי לי אין. אז... נו? אז מה זה אומר? שזה נמצא. אז הילד אמר ככה, יש לי איזה ציטוט, אני בהרצאות אומר יש לי את זה בכתוב, מילה מילה. הוא אמר לי, מה שהשכינה נמצאת כאן, היא כאילו שהיא לא נמצאת, כאילו שהיא הלכה לגלות. היא לא פועלת. וכשעם ישראל חוזרים, הם מחיים אותה מחדש, הם מתחילה לפעול מחדש. כאילו זה כמו אני ישנה וליבי ער כזה. היא לא פועלת בעוצמתה. שחוזרים, אבל אמר את זה במילים שהייתם מתעלפים, זה משהו, ככה ילד אחד, ככה ילד אחד אמר. בית קדושה, מקור 4 שורה 17, השכינה היא מציאות אבסטרקטית, אבסולוטית, הרב צבי יהודה אומר, אבסולוטית. איך? נו? איזה מילה? אבסטרקטי? אבסולוטי זה מוחלט. מציאותי? לא יודע. היא נשמת האומה, ויחד עם זה מתקשרת עם מצוות מעשיות. מצווה מעשית, עשו לי מקדש. שכנתי בתוכה, מתקיים ומתגבש למעשה למשויות המוחשית של בית. רש"י מסביר, עשו לי מקדש בקדושה. כל עניין הגודל הזה חייב להיות נאחד באופן ממשי, בנדבחים, באבנים, בתית. אני מדלג לשש. יתר הכל נפגשים בשלמות עוד יותר גדולה, בארץ ישראל, אחת כמה כמה בירושלים, בהר הקודש. יש מאמר חז"ל, אתה מבקש לראות שכינה בעולם הזה? שר בדרך כלל שכינה בעולם הבא, בעולם הנשמות. צדיקים יושבים, התורותיהם בראשיהם, למסביב שכינה. אבל מה, איך אתה יכול לעסוק לחוש שכינה בעולם הזה? עסק בתורה בארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. מתוך אווירת ארץ ישראל, קשת ארץ ישראל, בארץ ישראל אפשר להגיע לתרוממות בתורה, להתגדלות בתורה, להתגדלות של שכינה, במידה יותר גדולה בעולם הזה. וגם אין השכינה הזה, אדם, הכותל המערבי. הנה, כאן הרב צבי יהודה אומר, בשבע, אידאות, רוחניות, הוא דבר מציאותי. אנשים רגילים לומר, אינם רגילים לזה, הם חושבים שגשמיות, גופי תורה, גופי הלכות, הם ממשיות. תן לי הלוכה, כן? אבל אל תגיד לי, דברים רוחניים, אמוניים, זה נראה להם כזה משהו ארטילאי. חושבים שרוחניות היא מילה באלמה. לפני כמה שנים נכנס מישהו לישיבה, היינו עסוקים באיזה בירור הלכה, אמר הרב צבי יהודה. עלו דברים, עמקו, טיעון, הסברתי, אמרתי, זה במובן רוחני. אז אחד אמר, זה לא ממש. אמרתי לו, מה, רוחניות זה לא ממש? זה תורת יסודית. היסוד הרוחני הוא המתגלה במשיות המציאותית. אבא הרב זכרונו לברכה כתב למהלך האידאות בישראל. כל המושג של אידאות שייך למהלך המחשבה הפילוסופיה, שהכל נובע ממקור רוחני, מהתוכן רוחני של נשמת העולם. אינו סתם איזה גוש נוקשה של חתיכת חומר, העולם, כן? כשם שיש נשמה לכל אדם, לכלל ישראל, כך יש נשמה לעולם, לכל המציאות. וזה המובן האמיתי של המילה אידאות. פירושה של המילה המדעית הזאת היא הערך הרוחני האידיאלי של המציאות. פנימיות הדברים, הרוחניות המציאותית, זה תוכן מהלך השקפת עולם זו. עכשיו, הרב ציודה מדגיש גם את העניין שיש סדר, יש סדר בהופעת הדברים. אנחנו היינו בפרשת תרומה, קודם ארון, אחר כך שולחן, אחרי זה מנורה. יש משהו יפה, אני אגיד לכם. הנציב מוולוז'ין, פירוש העמק דבר, שאני כותב אותו כל שבוע עכשיו. תראו בעלון, פירוש העמק דבר לפרשה. וגם כתבתי את מה שאני אומר עכשיו. הוא אומר, עושים לארון בדים. גם לשולחן יש בדים, גם למזבח הקטורת יש בדים, וגם למזבח החול יש בדים. מוטות, לא. מטות כאלה, שאיתם סוחבים את ה... אז הוא אומר, בפרשת פקודי שהביאו את הכלים, אז כתוב את הארון ואת בדיו, ואת המזבח ואת בדיו. את זה הביאו יחד, הכניסו אותם יחד. במזבח הקטורת בשולחן לא כתוב בדיו. כלומר, מתי שמו אותם? כשיצאו לדרך שמו את הבדים. אבל את הארון, בארון, במזבח העולם, מזבח הנחושת, הבדים היו כל הזמן. מה זה מלמד? הארון מסמל את התורה, כן? תורה בישראל. ומזבח העולה מבטא את התפילות, את התפילות שלנו, קורבנות כנגד תפילות, תפילות כנגד קורבנות. אז הוא אומר, זה בא לרמוז לנו שגם בגלויות, תמיד התורה והתפילה יהיו איתנו. הם הולכים איתנו תמיד. אנחנו תמיד נושאים אותם. הבדים תמיד עם הארון ועם המזבח. הם נישאים איתנו גם בגלות. הבנתם? זה העניין של... את הארון ואת המסבח העולה, תמיד, הבדים תמיד איתם. שער, שולחן ומסבח הקטורת לא. כי זה משהו אחר. אבל התורה והתפילה, הם תמיד, בכל מקום שהיינו, התורה זה נצח. אדם צריך להרגיש את זה. כל יום, קצת תפילה מתפללים, ברוך השם. תורה, משהו. אני עכשיו מחזק עניין של לימוד משנה יומית. שתי משניות ביום. שני משניות ביום, זה כלום. 5 שנים אתה גומר כל 6 משניות. אדיר. אתה עושה את זה 2-3, אתה יודע את התורה. לא גוזמה, ממש. אני הייתי לומד דף יומי, לומד כבר, סבב שלישי, וראיתי עכשיו, התחיל הסבב החדש של המשנה היומית, היה כתוב באיזה עיתו, היה כתוב באיזה, אמרתי, יאללה, בואו נעשה, יאללה, נצטרף. שתי משניות ביום. אתה מגלה תורה שאתה, לא למדת, אתה לא למדת, מתי אתה יודע, פאה או ביקורים, או כשנגיע, אני יודע, למסכת תוארות או עליות, לפגוש את התורה, משהו בסיסי. בזמן הכי קצר יכול להיות, יש לך היום, מי שיש לו זה, אפליקציה, שניות קיאתי, קורא את כל הזה, צ'יק צ'ק, מבין את הכל. אי אפשר, מה? איזה רבע שעה זה, דף יומי אני עושה בגרבה שעה. 5.5 שנים. כן. הצטרפו, עכשיו התחיל, לא מזמן. גמרנו ברכות, אנחנו בתחילת פאה עכשיו. אמצע פאה. קביעות. זה שכנתי מתוכם. מפגש עם התורה, מפגש עם התפילה. מועיות חסדים? אתה עושה כל הזמן, מה? היום נהניתי תלמיד, היו גם כמה תלמידים, היום אחרי איזה חודש, מעל חודש, היו לי בכיתה כל התלמידים. למה אני מתפעל? כקורונה. אני גם הייתי, שבוע לא הייתי. זה לא היה, פתאום, היום אני בא, אני מרגיש כאילו, איך שנכנסתי לכיתה, ראיתי, וואו, יש הרבה. אמרתי, יש מצב שהיום יגיעו. ואתה מצטפם, יש כולם. אז מה, אז היו 2 שהיו חולים, תלמיד אחד חיכה לי במסדרון, לפני הכיתה למעלה, אני בא, אומר לי, הרב, שני אורי, שני אחד, קיצור, זה וזה, הגיעו. הוא בא לבשר לי. ראיתי בזה הכרת הטוב כזה, שהוא כבר חיכה לי למעלה לבשר את הבשורה הזאת. זה גמירות חסדים. סוג של... גמירות חסדים... בוא... לא, לא רוצה להגיד. לפעמים זה יותר קל לעשות מאשר ללמוד משנה במסכת פאה. אתה מבין? לכן צריך ללמוד גם... תורה גם צריך ללמוד. הנה, אבל תראו, קודם כל תורה, בוא תראה. מקור 9. הארכיטקטורה של בית המקדש נקבעה על פי נבואה. בספר שמואל מסופר ששמואל ודוד ישבו בניות, ברמה, היו יושבים ברמה ועוסקים בניו של עולם. הם ישבו יחד והכינו בכוח נבואי תוכנית מפורטת בית המקדש. כשם שיש תוכנית מפורטת של המשכן, כן? כשפה של הדבר. הדבר הראשון במעלה בבית המקדש הוא ארון העדות. קודם כל אורייתא וקודש הבריחו, היינו עיקר בית המקדש, נשמת בית המקדש, קודש הקודשים, זה תחילת האחיזה של ושכנתי בתוכם, בקרקע בעולם הזה. והפלא שהארון אינו מן המידה, הארון לא תופס מקום. זה דבר פלא, היו שם ניסים שזה אי אפשר לתאר, כמו הנשמע הקרובים שהיו זזים, שעושים רצונו של מקום, לא עושים מקום, היו זזים. גם הארון לא תפס מקום. כלומר, קודש הקודשים, כן? נגיד האורך שלו, לא יודע, 4 מטר. והיה שם ארון, מסוף הבדים עד הפרוכת 2 מטר, מסוף הארון עד 4 מטר, 2 מטר. ויש את הארון באמצע. הוא לא תפס מקום. אומר גם על זה הנציב, כשם אהרון עמד בנס, ראה שהתקיימות קיום התורה של עם ישראל בגלות, זה פלא, זה בנס. זה, יש שמירה מיוחדת, שכזו הוא שומר עליהן. אהרון אינו מן המידה, שורה 8 מקור 9. אהרון הוא דבר ממשי, אבל לא מן המניין. אין לו דמות הגוף, אין לו גוף. בהיות עניינו קודש הבריחו ואורייתא. אל אהרון מצטרפים שני דברים, שולחן בצפון ומנורה בדרום. או מילים אחרות, כלכלה, השולחן מסיים את הכלכלה, ומנורה בדרום הוא קורא לזה תרבות, השכל והחוכמה. אמנם הם לחם, הלחם והאור נפרדים מהתורה, המשכים ממנה, מתוך התורה יש הצלחה וברכה גם בלחם וכלכלה בישראל, בעולם כולו. וגם בתרבות הרוח שבחברה. הרוצה שיחכים כתוב ידרים. למה? כי מנורה בדרום. ומי שרוצה להשאיר יצפין כשולחן בצפון. לפי הדברים האלה, ארון שולחן ומנורה הם המשך אחד. אבל יש ביניהם מדרגות. עובדה ששמים פרוכת, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. יש הבדל. קודש קודשים הוא הלב, המקור, הנשמה. קדושה אין מובנה חולשה ובטלנות. אדרבה היא הביטוי החזק ביותר של המציאות. זאת אומרת, שכינה זה מציאות, קדושה זה מציאות. אדם חושב, אין, יכול, לא יכול להיות שיש קדושה. בטח שיכול להיות קדושה. כל שאדם ידע את זה, אז הוא יבוא גם להכיל את הקדושה הזאת, במיוחד בקשר בין איש ואשתו. שזכו שכינה ביניהם. זה לא סתם. גמרנו את החתונה, ביום החתונה אשתי ואני, ב-12 בלילה, נסענו לכותל, התפללנו, לקחנו קצת שכינה, מאז היא בבית. ממליץ. באמת הלכנו לכותל. תחשבו שרק מעכשיו אני כבר זה התחיל מזמן. הלכתי גם במנחה, הייתי שם. אחר כך לקחתי את אשתי ל... לא, הסכים, מה זה? לא, הסכים?
כן,
סבבה. וואו, זה היה אחד האירוע מרגש ב... למדתי את זה מאיזה חבר שעשה את זה, אבי חזקאל גרינוולד. ליווינו אותו ביום חתונתו. לקחנו אותם הביתה, אמר קודם הכותל, אמרתי, וואי, כשאני מתחתן, אני עושה את זה, נו. שורה 11 מקור 9. אמנם אין הלחם והעון נפרדים מהתורה, אלא הם נמשכים ממנה, מתוך התורה יש הצלחה וברכה בלחם, בכלכלה בישראל, בעולם כולו, וגם בתרבות וברוכניות שבחברה. הרוצה שחקים ידרים, ישיר עצמו. שעד דברים אלה, ארון שוכן נורא, ממשך אחד. היי ביניהם מדרגות, הבדילה הפרוכת לכם בין הקודש, ובין קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא הלב, המקור, הנשמה. קדושה אין מבונה חולשה ומתלנות. עד רבה, היא הביטוי היותר חזק של המציאות, כדברי חזל, קדוש לעולם קיים. קיימות היא מציאות. הקדושה נמשך למקור הקודש שהיא אמיתת המציאות, וכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת המצור. מה זה? זה אומר, אני מאמין, לא? ואני מאמין? אשכנזים אומרים את זה. עשר. מתוך שיש מקור נשמתי, יש גם מקום להתרחבות והתפשטות. יש להתרגל לכך שהתורה היא העצם. קודשא בריך הוא שכינתי. מתוך ששכינת השם בתוכנו, מתוך שיש לנו גילוי השם המדריך אותנו, מלמעלה למטה, יש לנו גם זכות לפנות אליו מלמטה למעלה. כל עבודה בית המקדש אינה מתחילה מאיתנו, אלא מהמקור הפנימי שבקודש הקודשים, שיסודו פניית השם אל העולם. כמו כן, התפילה שהיא פניית האדם אל האלוקים, אינו בא אלא מכוח התורה שהיא פניית האלוקים אלינו. כתוב, מסיר אוזנו משמע התורה, גם תפילתו תועבה. לא, הוא לא עכשיו... יש לך שיעור, תלמד, יש לך זה, תהיה. מתוך זה אתה בא לתפילה טובה. אין מקום לעבודת האדם אם היא איננה ממקור התורה. מתוך היסוד של פניית השם אלינו. ורק מתוך זה יש המשך אדיר ונשגב של עבודת האדם, של עבודת הקורבנות, ושל העבודה שבלב. כן? אם אדם מתפלל ולא לפי גדרה הלכה וכל זה, אז לפעמים זה דמיונות. הוא מתפלל ב-12 בצור, לא, לא. טוב שהוא מתפלל, אבל כשזה מתוך תורה, זה נעשה יותר נכון. ומה טוב ומה נעים לאדם שניתנה לו האפשרות לפנות אל השם ולעובדו, אבל חודש להבדיל בין הקודש, קודש, קודש לקודש, לקודש העליון אבסולוטי, של קדוש אני השם, אלך, קדוש שני השם לוקחם. למין שמשלח עלינו, בקדושים תהיו וכו'. סיום, 12. מתוך המעשים הקודמים של נתן התורה מגיעים לרוחניות הפנימית העילאית של השראת שכינה. זה היה סיכום של פרשיות תרומת הצווה, בסדר? מתוך שמה ישראל נמשכת ומקוימת עם שמועת שמועל מצוותיי. בכל פרטיים ודקדוקיהם, מתוך העיון בתורה, מתוך העמל בתורה, בצדדים הרוחניים והפנימיים. כן, אם אדם אומר, מה אני צריך ללכת? למה אני צריך לבוא למכון מאיר? אני אדם טוב, אני מתפלל שעות תפילות ביום, לומד את זה, שתי משניות, בסדר, הנה, הכל טוב. לא, צריך שהכל יבוא מתוך יסוד של תורה, של בניין מסוים של שנים של תורה. מזה זה מתחיל הכל. אחר כך גם תצא לעולם, אתה תהיה כזה. מתוך החיוניות של גדלות המחשבתית, נמשכות כל המצוות כולם וכו'. מתוך התגלות שכינה בצורה יותר גדולה, או אני אומר, מי שבסדר לא בא למכון מאיר, אז מה יעשה? יעשה קביעת עתים לתורה. שיהיה לו זמן שהתורה זה מרכז, זה יכול להיות לפעמים שעה ביום, חצי שעה ביום, אבל זה המרכז של החיים שלו. שעל זה הוא לא מוותר בשום פנים ואופן. מקור התורה זה חייב להיות משהו, מקור, משהו שאתה מתאין עצמך מהתורה, מהתורה ממש אבסולוטי של תורה. זה מה שהרב צודה לימד כאן. ההתגלות, מתוך החיוניות של הגדלות המחשבתית, של לימוד תורה, נמשכות כל המצוות כולם, וכל הפנקדים המעשיים, מתוך התגלות שכינה, בצורת הגדולה ופנימית, כן, שבארון, מתוך עול מלכות שמיים, נמשך גם עם שמועת שמועת, קודם יקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות, ולא הפוך. ככל שנזכיר יותר לשחרור תורה בשלמותה, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, שיחות שהרב צודה אומר לתלמידים. כך נגיע לגופי תורה, ללחיותיה, דקדוקיה, אלו שני צדדים, גוף ונשמה, שמעניין אחד, אמונה עם גופי הלכות, תורת השם תמימה, כל שנזכה לזה, נזכה לשקידת התורה, המראה את החשיבות הגדולה כלל ישראל ציבורית, ותדוחים הכבוד לארצנו, לנצח נצחים. דיוקות בתורה מתגלה בקיום הפרטים, כנר מצווה ותורה אור. האור הוא עצם הכוח, והנר הוא תפיסת האור שבכלים. שניהם קשורים יחד. האור האבסטרקטי, והאור הנאחז בכלי, והנאחז במסגרת הממשית. מתוך לימוד תורה מגיעים לקיום התורה בממשיות. ככל שנתפוס את זה, יותר ניפגש באור הגדול, האור הכללי של כלל ישראל, אור חד ציון תאיר, של המחזיר שכינתו לציון, בתוכנו ומתוכנו, על כל כלל ישראל. מה קורה?